ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק בספר הקדוש אורות, מת רבנו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, בחלק הנקרא ישראל ותחייתו בעמוד כף א' פסקה ד'. בסדר? כאן הרב מדבר על רעלים. מעניין, מה זה הרעלים האלה? יש מין ערס רוחני כזה. כפי שאמרנו, הפסקאות, חלק גדול מהפסקאות בישראל ותחייתו, דנות בנצרות. לאו דווקא בנצרות לגופו של עניין, כמו בפסקה הקודמת, ששם הנצרות הוזכרה במפורש, אבל גם הוא דן ביסודות העקרוניים שיכולים להוליד נצרות. לאו דווקא הנצרות זו שאנחנו מכירים. הנה משל, בפסקה ד', אחד מהדברים שעמדו בבסיסה של הנצרות, אבל זה יכול לקבל גלגולים שונים. יש נצרות דתית, יש נצרות חילונית, זאת אומרת גישה שחוזרת על עצמה בגלגולים שונים, תלוי אם היא חלה על דתיים או על חילונים. יש מין ערס רוחני, ערס באלף, כן? רעל. יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. אולי נשווה את זה לסוג אחר של ערס רוחני, האתאיזם. אתאיזם זה בעצם סוג של רצח. נכון? רצח. האדם רוצח את אלוהים. הכיצד? אם אדם הורג ג'וק, זה לא יפה, נכון? הג'וק יש לו זכות לחיות. אבל מדרגת החיים של הג'וק, כלומר חרק או מקק, היא מדרגה קטנה, נמוכה מן האדם. יש לפעמים שאדם הורג אדם, זה הרבה יותר חמור. מדוע? כי מי שהורג אדם פוגע במדרגת חיים הרבה הרבה יותר משמעותית. האדם נברא בצלם אלוהים, האדם הוא בעצם חברנו, כן? ואהבת לרעך כמוך. מה זה להרוג אדם? אתה לא מתבייש? ויש מי שהורג את מקור החיים. כן? את הנוכחות האלוהית, את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אי אפשר לפגוע בו. אבל אפשר לפגוע בנוכחותו בנפש האדם. ואז יוצא שהאתאיזם גרוע מן הרצח. מובן? גם לגבי גידוף. התורה אומרת ככה. איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו ונוקב שם השם מות יומת. ואחר כך, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. ומכה בהמה ישלמנה. כלומר זה הדרגה. אז יש גם בדומה לזה סוג אחר של ביטול, לא ביטול של אלוהים, אלא של התוכן הישראלי המיוחד. אין הבדל בין יהודי לגוי, בין עם ישראל לעמים, הכל אותו דבר. זה נקרא ערס רוחני. למה? כי על ידי שאתה ניגש אל המציאות בצורה הזאת, אתה מבטל את התוכן היותר מעומק שבעולם. הרי העולם זקוק לאור ישראל. אם אתה מתעלם מן המדרגה של ישראל, אז אתה נוטל מן העולם את חיותו. אז זה לא פייר כלפי העולם גם. נכון? מובן? טוב. החיים הקדושים...
אז למעשה, מי שאומר שלא
בעד, הוא לא מאמין בעתה בחרתנו. נכון, לא מאמין בעתה בחרתנו, לא מקבל את זה. אז מה הוא עושה? הוא בעצם מבטל את הערך של עם ישראל. יצא לי לפני כחצי שנה להיפגש עם איזה אירופאי, גוי, פרו-ישראלי. שאלתי אותו, מדוע אתה פרו-ישראלי? הוא אמר, כי אני יודע מה עם ישראל נתן לעולם. הוא יודע. אגב, הוא הגדיר את עצמו כאתאיסט. אבל זה לא משנה. הוא מכיר בתרומה העצומה של האומה הזאת, ולכן הוא יודע שצריך, זה כדאי, זה אמיתי, לתמוך בעם ישראל. יש מין הרס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא הקודש היותר מעומק שבעולם. החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות ההבקה של אור אלוהי אמת, והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה. אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהעיר את עלילות החיים על ידו. רוח עליון זה קובע בכוחו, בחיים המעשיים שבישראל מעבר מזה, ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב, והסלפות הרוח מעבר מזה, את תביעתה הפנימית של האומה, גבורת עמדתה וחשק ניצחונה, מעוז ביטחת תקוותה ואור עתידה. מובן. זאת אומרת שמה שכאן הרב אומר, זה שמה שקובע את העמדה הישראלית, זה לא נתונים מקריים של המציאות, לא נסיבות היסטוריות, אלא אור הקודש השופע על נשמת ישראל, ואחר כך מופיע באמונתה וחיי המעשים וכו'. לדוגמה, אם באים ושואלים אותנו, מדוע העמדתם שני קרוונים בשטח E, בין ירושלים לבין מעלה אדומים? למה עשיתם את זה, שני קרוונים? מה יענה היהודי? תשמע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם. תמוע, עמדה מוזרה קצת. שכאשר אתה בא לדון בנסיבות נקודתיות, איזה בעיה של פוליטיקה מיידית, אתה צריך להתחיל עוד מבריאת העולם. זה לא סביר. זה כמו שמישהו ישאל, אני אשאל מישהו, תגיד, מי אתה? אני? טוב, נסביר לך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובסוף זה הגיע גם אליי. התשובה הזאת היא אמנם נכונה, אבל היא לכאורה מיותרת. זאת אומרת, כשאני בא להסביר מי אני לא צריך להתחיל מבראשית. ואילו היהודים מרגישים צורך, כשהם באים לדבר על שאלות קיומיות, מיידיות, להתחיל מן הראשית. זה... הרב מסביר מדוע זה, אני זוכר פעם אחד העיתונאים שאל את אחד הרבנים ברדיו, תגיד, למה אתה מערב את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? שאלה אמיתית, כן? מדוע? כי הוא חושב שאלוהים זה רוחניות, ושאלות טריטוריאליות זה פוליטיקה. אין קשר בין רוחניות לפוליטיקה, ולכן לא צריך לערב. כן, אבל מצד האמת, זה לא רוחניות ופוליטיקה, זה אלוהות. האלוהות מקיפה את הכל. לכן בהכרח שזה מקיף את כל המציאות. עד כאן מובן. טוב. לכן אומר כאן הרב, אני חוזר פה על המשפט השני, כי אני רואה שקראנו אותו קצת מהר. החיים הקדושים, השופעים, כלומר מאיפה שופעים חיים קדושים? מהקדוש ברוך הוא. החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות ההבקה של אור אלוהי אמת, והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה, אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונת, כלומר זה מהקדוש ברוך הוא עובר דרך, יש תחנת ממסר, כנסת ישראל. מכנסת ישראל זה מגיע ללשד החיים של קדושת אמונתה התאורה, בתואר עליון, כלומר האמונה היהודית. והאמונה היהודית, כדי להבין מה זה, רק העולם בעתיד יבין על מה מדובר. שרק העולם העתיד להתחדש ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהעיר את עלילות החיים על ידו. רוח עליון זה, שבא, אם כן, מן האלוהות דרך כנסת ישראל ומגיע עד אמונתנו, רוח עליון זה קובע בכוחו. בחיים המעשיים שבישראל מעבר מזה, שזה המצוות, ובחיי האמונה ותוכן שיבת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה, שזה האמונות. את תביעתה הפנימית של האומה. כלומר, מכוח אנחנו באים עם תביעות, תביעות מתוך פנימיותנו, שנובעות מהעובדה שאנחנו נציגי האלוהות בעולם. זה מה שכתוב כאן. גבורת עמדתה וחשק ניצחונה. למה היהודים רוצים לנצח? כי הם מייצגים איזשהו רעיון אלוהי עליון. זה מה שדוחף אותנו. מעוז ביטחת תקוותה ואור עתידה. נגד זה, עכשיו, כל התפיסה הזאת שהוצגה כאן היא תפיסה חיובית. נגד זה אותו הארס מגיע בפוגמו, בפגמו, אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה פסגת אור הקודש. הוא מרפרף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי, ונותן במקומו נוגע חיצוני, שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה ואור האמת המנצחת כל עדי עד. מה? לא הבנתי. מה אמרת? מרפס. מרפד. איזה אותה אמרת בסוף? דלת? מרפף. מרפף, נכון. נכון, אז זאת אומרת, כאן הוא מדבר בעצם על הנצרות. הנצרות התחילה, מי שהקים את הנצרות זה לא ישו, אלא פאולוס. כן, פאולוס לקח את סיפור החיים של ישו ועשה ממנו תיאולוגיה. ואחד היסודות זה שאין הבדל בין יהודי ליווני, איש ואישה. כן? לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. יש הערה על זה של הרב אשכנזי, זכרונו לברכה, שאמר, כל זמן שיש איש ואישה, אז יש הבדל בין יהודי ליווני. בכל זאת. כן, אבל יש הרי שאלה. עצם קיומה של הזהות היהודית לעומת הזהות הגויית, היוונית, אפשר לומר, זה יוצר איזשהו מתח קיומי. זה מושג אגרסיבי, אפילו הייתי אומר. כן? המושג של עם סגולה הוא מושג אגרסיבי. והוא יוצר תסכול. אז יש אחד הפתרונות זה לבטל את השאלה. כלומר, להגיד, במקום לתת תשובה לשאלה, אתה אומר, השאלה לא קיימת. אין דבר כזה יהודי, ממילא אין שאלה. נכון? יש רק בעיה אחת. יש יהודים. כלומר, היהודי קיים. אז תתמודד עם זה. זה נכון שזה יוצר איזשהו מתח קיומי, אבל זאת עובדה קיימת. כן, זה כמו שפעם הרב פרומן, זיכרונו לברכה, ראה סטיקר שבו כתוב, אין ערבים, אין פיגועים. אז הוא אמר, אבל יש ערבים. זאת אומרת, אתה לא יכול להתמודד עם שאלה על ידי התעלמות מן השאלה. אתה יכול לתת פתרון על בסיס המציאות. אז אותו הדבר, כאשר הנצרות, כדי לבסס את עצמה, הייתה צריכה לכפור בסגולת ישראל, אז היא הייתה צריכה, הנצרות, לבנות במקום זה איזשהו תחליף. אז יש הרבה ברק, יש ברק נוצרי, שבא לידי ביטוי באומנות, ברגש הדתי, יש הרבה דברים. אבל אומר הרב, זה לא חודר. זה לא, אין אותו דיוק עמוק של האור האלוהי ששורה בישראל. בואו נקרא את זה עוד פעם. נגד זה, כן, אני קורא כאן בעמוד כף ב', בשורה הראשונה. עמוד כף ב', בשורה הראשונה. נגד זה, אותו הערס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה. פסגת עוז הקודש, הוא מרפף, הנה, יש פה ביטוי כזה. את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה. נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי ונותן במקומו נוגע חיצוני שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה ואור האמת המנצחת כל הדעה. מלשון עושה רופף. כן, מרפף זה פיעל של רפף. או של רופ. השאלה בדקדוק. מה השורש של מרפף? כן. מתפשט, יונק הוא ארס זה. משפעת הלח של רוח האמונה והמוסר, מתפשט הוא על המון עמים רבים, ונאות הוא מאוד ללאומי הטבל בחוג רחב. כן, הרי הנצרות עשתה יצוא של יהדות לעולם כולו. וזה נקנה די טוב. קנו, כן, אומרים חנות טובה, באים אליה. אז מכרו, מכרו יהדות, בזול אמנם, אבל מכרו.
נוגה אחרת.
כן, זה נוגה, זה הנוגה של היהדות, זה נמצא שם. כן, הרי הרבה מאוד מושגים בעולם הנוצרי בוודאי שמקורם לא מן הפילוסופיה היוונית ולא מן הפגניות, אלא מקורה מישראל ישירות, בהחלט. אין. אז זה מאוד מתאים ללאומי הטבל וחוג רחב, עומד הוא על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר והטעם של האמונה והדבקות האלוהית. אז מה אומר כאן? בנוי הוא על הכרה מדלדלת באופי המוסר. מה? אז הנצרות היא לא מוסרית? אין מוסר נוצרי? מה אומר כאן הרב? האם הרב אמר שאין מוסר נוצרי? יש הכרה מדלדלת של אופי המוסר. למה? איך הרב ראה את זה? פשוט מאוד. לפי היהדות, למה צריך להיות מוסרי?
למה
צריך להיות מוסרי לפי היהדות? חלק ממה?
חלק מהבריאה, להיות אדם מוסרי.
זה מה שאומר אריסטו, מה שאמרת. אריסטו אומר, צריך להיות מוסרי, כי בן אדם זה מוסר. כן? בין המנש, אמר אריסטו. כלומר, צריך להיות בן אדם. בן אדם, זה בן אדם טוב, שיש לו מידות טובות, התנהגות ישרה. זה האדם. פחות מזה, זה חיית טרף, ברבר. זה דברי אריסטו. לפי היהדות, למה צריך להיות מוסרי? לא, כי זה כתוב בתורה. לא, כי לא כי השם יצא. כי זה מביא, יפה, כי זה מביא לדבקות בשם. יפה, כי זה מביא לדבקות בשם. יוצא לפי זה שהדבקות שלי באלוהים מותנית בין היתר באופיי המוסרי. אמת או לא? ברור. מה אמר פאולוס? וואו, אם זה באמת נכון מה שאתם אומרים, זה בעיה. כי הרי האדם לא ייתכן שלא יחטא. ואז יוצא שהאדם ברגע שיחטא, תפסיק הדבקות האלוהית. ואז האדם אבוד ויורש גהינם. אי אפשר לעמוד בכל הדרישות האלה. לכן אמר פאולוס, אנחנו מבטלים את החובות האלה, אנחנו מבטלים את המצוות גם, ומכאן ואילך הקשר עם אלוהים יהיה תלוי בצינור אחר, שהוא האמונה. כלומר, האמונה היא המושיעה ולא המעשים. ככה אמר במפורש פאולוס, המעשים לא יושיעו, האמונה מושיעה. עכשיו, בעקבות האמירה הזאת של פאולוס, הנוצרים הראשונים, הקהילה הראשונה של הנוצרים, התחילה לחיות חיי שחיתות. שלח להם פאולוס מכתב עם דברי מוסר. אומר, איך אתם מתנהגים? ענו לו, מה אתה רוצה? אתה הרי אמרת את זה. הכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. די האמונה, די האמונה. ענה להם פאולוס, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. כלומר, הוא לא חזר בו מזה שהכל מותר, אבל הוא אומר, אף על פי כן, צריך להמשיך לקיים את המעשים המוסריים, אבל לא כתנאי לקשר עם אלוהים, אלא כדי להיות בן אדם. חזר בעצם לעמדה האריסטוטלית. זאת אומרת שיש מוסר נוצרי, כשאתה אומר לנוצרי שהוא לא מחויב למוסר, הוא לא מבין על מה אתה מדבר, יש מוסר נוצרי, אבל לא הוא מהותי לקשר עם אלוהים. עכשיו, זה בדיוק מה שהרב כאן אומר. עומד הוא, אני קורא בפנים רק שנייה, עומד הוא על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר. והטעם של האמונה והדבקות האלוהית, המובע בחיי האומה הישראלית בכל חוסן וטוהר. כן, מה אתה אומר?
השאלה, אולי לא, פאולוס היה שאול התרסי או משהו?
אתה שואל הרבה שאלות, קשה לענות. אתה שואל, האם פאולוס היה שאול התרסי, או שהוא היה, האם היה יהודי, או לא משהו בכלל כזה? אני כבר לא יודע איך לענות.
יהודי או לא יהודי?
אז אני אענה לך לפי הבנתי. פאולוס, שמו היה שאול, והוא היה מהעיר תרסוס. הוא לא תרסי, הוא מתרסוס. בסדר? לא.
הוא היה
יהודי. הוא היה יהודי מאוד מאוד מיובן. כלומר, התרבות המחשבתית שלו היא רחוקה מאוד מלהיות זו של היהודים בארץ יהודה באותם הימים, למרות שהוא אומר שהוא למד אצל רבן גמליאל, אבל רואים שהגישה שלו היא גישה של יווני לחלוטין. קצת מושפע מהפולחן של מיטרה בכלל, מהמזרח. קיצור, זה מין סלט כזה, זה לא...
ופנחס שהיה רק פיטר, אז הוא...
פנחס הוא פיטר?
כך אמרו לי.
אולי, פטרוס, שמו היה... פטרוס, שמו היה שמעון, שמעון קיפה, כן. כן, לא... לא 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 פנחס. רגע, אני לא מבין. אנחנו עכשיו לא לומדים את תולדותיה של התיאולוגיה הנוצרית. אתה רוצה, אני יכול לתת שיעור בתיאולוגיה נוצרית. זה מעניין, אבל מכון מאיר הוא מכון ללימודי יהדות. אנחנו לומדים פה יהדות. בסדר? טוב. הלאה. לוחך הוא. אני קורא כאן בפנים. לוחך הוא. הערס הזה. כלחוך השור, מכה, כשאייה שער, חושק הוא לבלוע את פנים החיים, שוקק למחות את שם ישראל מעל פני האדמה, לאבד את הזוהר הפנימי של העולם ולקבוע תוכן חיצוני מגושם, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו באביליות ורשעה של אליליות, ושליטתו מגעת. כמה זמן זה מתקיים הדבר הזה? עד את בו דבר השם להיגלות, וישועת ישראל מעומק נשמת חיי העולמים להופיע, אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון מזרח. פשוט, כן? זה בעצם הסבר תמציתי של מה שהיהדות חושבת על הנצרות. אגב, זה נכון מה שהיא חושבת. פסקה ה', כן. כן, דיברנו על זה כמה פעמים, שספר ישראל ותחייתו, כלומר החלק הזה של אורות, הוא רואה את התהליכים הרוחניים שבעקבות הגאולה מגבוה. התהליכים הרוחניים האלה, הם כוללים גם את נפילתה של אמינות. זה הולך ביחד. כן, כיוון שמתרוממת קרנם של ישראל, נופלת קרנם של אמינים. זה גמרא מפורשת. לכן גם הרב מוכרח, בעקבות המפגש שלו עם הרוחניות של העולם המערבי, שזה הנצרות, לומר מה שיש לו לומר בנושא הזה. כן. איך? נורא. 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 מהרשעה אין מה לקבל. כן. זה, אני אסביר לך את הנקודה. יש היום, אפשר לומר, חצי תשובה של העולם הנוצרי. בעקבות השואה במיוחד. ואפשר לומר ככה, שהיום יש איזשהו שיח סמוי של הנוצרים באופן כזה. הם אומרים, הנוצרים עשו מאמץ גדול מבחינה תיאולוגית כדי להכשיר את היהדות מבחינה נוצרית. זה חידוש. כן? כלומר, שיש נוצרים שאומרים היום שזה טוב שהיהודים הם יהודים. חידוש עצום. והם נותנים לזה לגיטימציה על פי התיאולוגיה שלהם. הם אומרים, אם אנחנו עשינו כזה מאמץ, אז אתם היהודים תבואו לקראתנו. גם אתם תכירו בלגיטימיות של הנצרות מבחינתה של היהדות. זה בעצם מה שעומד מאחורי הקרנות האלה והידידות הזאת. עכשיו, יש פה הבדל תהומי, אני הסברתי את זה לנוצרים. שעבור הנצרות, היהדות זה חלק מן ההגדרה שלהם. כלומר, אם אתה שואל את הנוצרי, תסביר לי מה זה נצרות. מאיפה הוא מתחיל? מה נקודת המוצא של ההסבר שלו? מתחיל מהיהדות. נכון? כלומר, אי אפשר להסביר את זה אחרת. זה מתחיל מיהדות ונהיה נצרות. עבור היהודי, ההגדרה של היהודי איננה תלויה בהגדרה של הנוצרי. כלומר, זה אסימטרי פה. זה לא שכדי להגדיר את היהדות, אני צריך להסביר לך מה זה נצרות. אני יכול להסביר לך מה זה יהדות בלי קשר לנצרות. ולכן התביעה הזאת להשתוות של המאמצים היא לא צודקת. כן?
אפשר להגדיר את זה בתור הנצרות טובה לגויים והיהדות של היהודים?
זה מה שאומרים הנוצרים.
נכון? יש בזה משהו?
לא.
למה?
יש בזה משהו, אבל אין בזה משהו.
גם שהיה, בכל אופן, הם הביאו את השם...
זו השאלה ככה. האם הנצרות הועילה לעולם? זה בטוח. האם הנצרות הזיקה לעולם? זה בטוח. השאלה היא, מה יותר? יותר הועילה או יותר הזיקה? זו השאלה, נכון? יש מה לדון בזה. הרב צבי יהודה קוק טוען שהיא יותר הזיקה. אני אסביר גם למה. זה לא סתם שהוא אומר את זה, לא בגלל אנטי-נצרות מובהקת. יש איזו סיבה מאחורי זה. הנצרות אמרה, בעצם כמה יהודים באו אל הגויים ואמרו להם, אתם הגויים, אתם עם ישראל. אתם כבר במדרגה של עם ישראל. הגויים מאוד התלהבו מזה. מה, אנחנו ישראל? כן, כן, אתם ישראל. אבל, אמרו אותם היהודים, אבל זה מחייב אתכם לקבל נורמות מוסריות שעד עכשיו לא הייתם רגילים עליהם. אהבה, חסד, חמלה, לא להרוג. משחקי הקרקס, ששם הגלדיאטורים שופכים את דמה, מפסיקים עם זה. אין יותר. זהו. מה אתה עושה כל היום? מתפלל, נותן צדקה. וואו, זה באמת מתחיל להיות קשה. אבל, אמרו הגויים, מאחר וזה רצון האל, אנחנו נעשה את זה. אומר הרב קוק במלחמה, וגם הרב ציודה, אומר, הדבר הזה גרם שלא נעשתה עבודה פנימית של השתנות האופי האנושי. ואז משהו במעמקי הנפש מתמרמר נגד הכפייה הזאת. וזה לכן בא לידי ביטוי במלחמות עקובות מדם, שהם המקום להוציא את הכיתור מן הסיר. כן? כלומר, משהו רועש בנפש של האומות ורוצה להתבטא. אבל כיוון שזה לא מנומס להרוג ולאנוס ולגזול, אז מארגנים מדי פעם מלחמה. במלחמה זה מותר. והראיה שזה באמת מה שקרה, משתי מלחמות העולם באו להוכיח את זה. העולם המתורבת, חניך המוסר הנוצרי, עשה את המלחמות הנוראיות ביותר שנעשו אי פעם. כן? עם שואה. אז זה אומר משהו. כן? שפה זה לא. אז מה כן היה צריך לעשות? אם רוצים להועיל לאנושות. אומר הרב צבי יהודה, היה צריך שעם ישראל יחיה את החיים שלו. ועצם העובדה שאנחנו חיים את חיינו, זה מקרין. ואז באים הגויים, ובאופן הדרגתי, מאמצים לעצמם את אותם חלקים של היהדות, התואמים את דרגת התפתחותם בכל שלב ושלב. ואז היה נעשה שינוי פנימי באנושות שהיה מביא להצלחת האנושות. ויש לנו דוגמה היסטורית לדבר הזה. בזמן גלות בבל, כשהיהודים כבר לא היו בארץ ישראל אלא היו בבבל, בבל הכוונה גם פרס, באותו זמן ממש קמה לה בפרס דת חדשה. הדת של זרטוסטרה, נכון? מה הדת של זרטוסטרה אמרה? היא הייתה חידוש בעולם האלילי. היא אמרה שהעולם בנוי על מאבק בין שני אלים אינסופיים, אחד טוב והשני רע. ושהמאבק בין שני האלים האלה יסתיים בניצחונו של האל הטוב. דבר זה הוא רחוק מן היהדות מבחינה מסוימת, כי היהדות מאמינה באל אחד. אבל מצד שני, יש כאן העמדה של העולם הרוחני על נוסחה מוסרית, מלחמה בין הטוב לרע. מאיפה הגיע הרעיון הזה לזרטוסטרה? בלי שאנחנו נדע בדיוק מאיפה הוא לקח את זה, אי אפשר להתעלם מזה שזה קרה בזמן שהיהודים היו שם. אז זאת אומרת שזה שלב, אנחנו לא צריכים להתערב במה שקורה אצל הפרסים. הם מחליטים בעצמם מה לאמץ מתוך ההקרנה שהם חשים מתוך היהדות לתוך עולמם. ואז אם זה היה כך, אם במקום לומר לרומאים, אתם יהודים, היינו אומרים אתם רומאים, אבל תיקחו מן היהדות מה שמתאים לכם, זה היה מתפתח בצורה מעמיקה, שהייתה משנה את האופי האנושי. יש פה שאלות על המסך, מה אני אעשה? שלום לרב, אם בסלט רוחני עסקינן, האם מותר ללמוד את הפילוסופיה של תומאס אקווינוס? הכוונה מי שיודע להפריד את הפסולת. תודה. אם אתה יודע להפריד את הפסולת, בסדר. הרב טוען שהצדקת המוסר, אבל תראה כמה זה ארוך, אקווינוס. הרב טוען שהצדקת המוסר לפי הנצרות אינו נשען על הציווי או מגמת דבקות. אך דומה שבכתביהם מופיעים ציוויים מוסריים, לפעמים גם מאוד קיצוניים רבים. אם כן, המוסר לדידם הוא גם דרישה מאלוהים ולא רק בגדר ראוי. להפך, הקיצוניות של הדרישות היא דווקא מראה שזה לא ציווי. אתה יכול להגיד לכל אדם, מי שנותן לך מכה על הלחי, תגיש לו את הלחי השנייה. הרי זה לא מציאותי. אם זה הלכה, הלכה דווקא מצמצמת את החיובים. למה? הלכה אומרת מה שכולם יכולים לעשות, את זה מצווים. אבל כיוון שהנוצרי לא מתכוון לצוות, הוא יכול גם לתת הנחיות קיצוניות. אם אתה יכול לעמוד בזה, תעמוד. לא יכול, אל תעשה. שלום הרב, האם לא מספיק שהנצרות מכירה בשם ישראל, ולאחרי זה לשחרר אותה? הרי יעקב שחרר בסוף את שרו של עשיו בעלות השחר. תודה. לא יודע מה פירוש הדבר להכיר בשם ישראל. זאת אומרת, אם הנצרות תכיר את עצמה בתור הנציגים של תורת ישראל עבור האנושות, אז יש מה לדבר. אבל אז יצטרכו לעשות כמה שינויים. כן? נצטרך לעשות, נוכל לעשות קצת הדרכות, מה לשנות בתוכן של הדוגמה הנוצרית, איך להפוך את הכנסיות למקום הערה עבור האנושות, אז מה לדבר, זה עוד רחוק. יש ספר שכתב גוי אחד בשם ז'אן וסל, שנקרא הכנסיות בתור התפוצה של עם ישראל. שם באמת הוא מציע לנצרות הקתולית לעבור כמה שינויים קלים. א', להאמין שעם ישראל הוא עם הסגולה, להפסיק להאמין בישו לא בתור אלוה ולא בתור משיח ולא בתור נביא, לראות את עצמם בתור תלמידי עם ישראל, להפיץ את אמונת ישראל בעולם. זה פחות או יותר מה שהוא מציע. והוא חושב שהנצרות הקתולית יש לה סיכוי לקבל את זה. לא, לא יודע. זה לא הלך בדיוק בינתיים. לפני 20 שנה בערך ראיתי את הספר. יש לי בבית. כן. הוא היה מאוד מקושר לרב אשכנזי גם. טוב. כן, בבקשה, סליחה. נכון.
מה שאני מבין, רואים גם לעשות זה גם באסלאם, שרוב הדברים מוסר שהם לקחו זה, לפי ההתפתחות שלהם, הם לקחו מעם היהודי את הדברים, נכון שקצת עשו שינויים, אבל הם די למדו ממנו.
נכון, הם למדו מאיתנו בגניבה. זאת אומרת, אם אתה גונב ממישהו תכנים, ואתה לא מכיר בזה שהמקור אצלו, אתה תמיד תקיים את זה מתוך תחושה של צורך לחפות על משהו. ואז אתה נכשל. כן, זה מה שהמלאך אמר להגר. כן, הרי הגר, ותרא כי הרעת, ותקל גבירתה בעיניה. אז ותענה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך השם על העין בדרך שור. ויאמר לה מלאך השם, הגר, שפחת שרי, הגר, שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מאין אתה בא, אז אתה לא תגיע לשום מקום. כן? ותומר, מפני שרי, גבירתי, אנוכי בורחת. זה ככה? הבנת את זה? שובי אל גבירתך. והתעני תחת ידיה, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. זאת אומרת, אם אדם יודע את המעמד שלו, את ה... מה שהוא חב ליהדות למשל, כן? אז הוא יכול גם להצליח. כן? אבל כל זמן שיש חיפוי, אז משהו לא יציב בתוך הנפש. כל פסיכולוג יודע את זה. כן. כן. נכון. בדיוק זה. בדיוק זה, כמו לפי הרב ציודה היה עדיף, זה בעצם מחצבי, הוא מביא את זה, שהעולם היה נשאר פגני, הוא מתפתח לאט לאט. לא היה קורה שום דבר. הרי התורה לא ציפתה עלינו לבטל עבודה זרה בחוץ לארץ. ציפתה בארץ ישראל. כן. פרק ה. אם כבר, נכון? כדאי. פרק ה. העולם ומלואו. לאור ישראל מחכים, לאור עליון של בהירות, תהילת שם השם של עם זו יצר לו אל לספר תהילתו. הידיעה המנוחלת מברכת אברהם, הברוך לאל עליון, קונה שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. כלומר, מה שהרב אומר, מצפים מאיתנו למשהו. מעניין, אם תשאלו את הגויים, אם הם מצפים מאיתנו למשהו, יגידו מה פתאום. אבל זה לא לגמרי כך. גם כשהגויים אומרים שאין להם מה לצפות מאיתנו, הם מצפים מאיתנו. והראיה, שהם נותנים ביקורת חריפה על מדינת ישראל מעבר לכל פרופורציה. נותנים ביקורת חריפה על מדינת ישראל מעבר לכל פרופורציה. כן? הקצין ישראלי שבר אצבעות של מפגין. וואו, כל העולם כולו, מפטגוניה ועד קמצ'טקה, שומעים על זה. כן? זה שבכיכר תחריר אנסו בציבור כמה כתבות, כמה עיתונאיות מערביות, עבר כך. כן? זאת אומרת, זה לא משנה שום דבר. זה שבקניה, בניירובי שם, המחבלים התעללו ועינו את השבויים שלהם במשך יותר משבוע, זה לא מעניין אף אחד, בצורה זוועתית שזה. אבל שברו איזה אצבע קטנה של מפגין, כנראה גם שהוא סיכן את החיילים, זה באמת כל העולם. אז מה, יש פה איזה משהו. המשהו שיש מאחורי זה, זה שיש איזו ציפייה שעם ישראל ישמש כמקור ההערה. אז גם כשרוצים לדחות את ההערה, עושים את זה בצורה שהיא מעבר לכל היגיון. כי כשאתה בא לדחות משהו, אתה צריך להתאמץ. אז זה מה שכתוב כאן. העולם ומלואו. לאור ישראל מחכים. כן, מה אתה אומר?
אולי זה רק מהראייה שלנו. זאת אומרת, תמיד אנחנו חושבים שכולם מסתכלים עלינו וכו'. אבל זה לא כך במציאות. אפשר אבל כן אני מסתכל...
כלומר, אתה שואל האם זה נכון שכולם מסתכלים עלינו?
כן, שנייה. אני רק אכל את השאלה. כל מסתכלות שלנו, אנחנו כן מסתכל באיזה עיתון אמריקאי ומסתכל עכשיו הדברים עלינו. בסדר? אבל אם עכשיו בן אדם אחר יסתכל, הוא לא יראה שם הבלטה על ידיעה עלינו.
כן.
רק בגלל שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו
קולטים
משהו קשור אלינו.
תגיד, בכוכב שלך יש תרנגולות?
כן.
כן? יש שם גם ציידים?
מה יש? ציידים?
כן. אז אין דבר מושלם בעולם, אמר השועל לנסיך הקטן. כן. כנראה שאתה בא מכוכב לכת אחר.
בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדברים פה, אנחנו לוקחים אותם.
לא, ממש לא. ממש לא. לא, פשוט, מה, אתם יודעים מה קורה בכדור הארץ היום?
יודעים, אבל זה באמת נקודה
שלנו. לא, זה נקודה אובייקטיבית. זאת אומרת, אובייקטיבית, העולם כולו, יש לו אובססיה מתמדת של דיבורים על עם ישראל ומדינת ישראל.
כן, אנחנו רואים חדשות
בארץ. לא, דווקא בארץ לא מדברים על זה. דווקא בארץ.
אנחנו נתלהב שכתוב ישראל, כמו שהוא אומר, מי אמר
שנתלהב? מי אמר שנתלהב? כי מה שכותבים על ישראל זה אין מה להתלהב כל כך.
לא להתלהב, אבל
העיניים שלנו יזהו
את
זה. דבר, אפילו מבחינה סטטיסטית. מאז שקם הארגון הנקרא אום, כן? כמה החלטות הועברו בעצרת הכללית ובמועצת הביטחון? אלפים. כן, 90% נוגעות לסכסוך הישראלי ערבי.
90%?
כן, 90%. למה? ודאי, ודאי, תחפש. כן. וכל השאר, כל הזוועות שנעשות בעולם יום-יום, לא אומר, לא מדברים על זה. כן, היה פעם באחד מארגוני האום בז'נבה, יש איזה אחד שעלה על הבמה ואמר את זה. אז היושב ראש אמר, אם תמשיך לדבר, אני מוריד אותך. יש איזה אחד, אני לא זוכר מי זה היה, אחד הנציגים שם, עלה לבמה ואמר את ה... מה? באחד מארגוני האום בז'נבה. והוא התחיל להסביר את זה, שהארגון הזה כל הזמן מדבר נגד מדינת ישראל, והוא הביא את הנתונים הסטטיסטיים האלה. וכל הסוואות שבעולם אתם לא מדברים. אמר לו יושב ראש הארגון, אם אתה ממשיך לדבר, אני מוריד אותך. טוב. ברור. אז בעצם יש נתונים, כן? מה אתה אומר?
איך הוא מסביר, הוא מסביר את ההתמקדות בישראל?
לא, 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 לא מסבירים. לא. אגב, יש דבר מאוד תמוע לאחרונה, מלחמת האזרחים בסוריה אין לה קשר עם ישראל. כולם באמת תמימים, איך זה יכול להיות? כן. טוב. שלום, כבוד הרב. מה לי ולנצרות? אני יהודי. ולמה היום אנחנו דנים בהם? מה? כן, הוא שואל למה. כן, מה אכפתי? למה הרב קוק מקדיש כל כך הרבה תשומת לב לנצרות? דיברנו על זה גם כשהתחלנו ללמוד את זה, אבל אני אשאל... אני רוצה לגלות לך סוד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הנוצרים, הוא שם אותם באותו כדור. שזה דבר קצת תמוע. אני במקומו הייתי שם את הנוצרים במאדים, את היהודים בנוגה, כן? אבל אני לא יודע, ריבונו שלם שם אותם באותו כדור. אז כן, נראה שיש היסטוריה משותפת, יש משמעות למה שנעשה. דבר נוסף, אני קראתי בתורה, אולי זה אצלי, אולי בצליחה בנוסח, זה לא כתוב. כתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יש איזה יעד אוניברסלי ליהדות. אז אתה לא יכול להשפיע על מישהו אם אתה לא יודע מי הוא. ובמיוחד, שהנצרות היא התוכן הרוחני של החלק היותר משמעותי בתרבות האנושית. דיינו, העולם המערבי. אז אתה לא יכול להבין את העולם, את עולמו של הקדוש ברוך הוא, בתפקיד עם ישראל בעולם הזה, בלי להבין מי הוא זה שאתה בא להשפיע עליו, ומי שבעצם גם משפיע עליך. כי גם היהודים מושפעים שלא מדעתם מהנצרות הרבה. בסדר? כן, בבקשה.
יכול להיות שהם מתעניינים בנו,
הראשון
בגלל שאנחנו מדינת עולם שלישי, כמו שהיה ביוגוסלביה ובקוסובה, אני מניח שכל
התקשורת התעניין על מה שקורה. מה?
נדבר
בגלל... זה כבר בערך 70 שנה שכל הזמן מדברים עלינו. 70 שנה.
אנחנו מוזרה במזרח התיכון, בדיוק.
אתם החלטתם את זה, שאנחנו המדינה הכי מוזרה במזרח התיכון.
אנחנו דמוקרטיה,
וכל מי שעשינו
לא דמוקרטיה.
לא, זה הרבה... אפשר תמיד לנסות לתת רציונליזציות. יש רק בעיה אחת.
רוב המדינה אולי יותר.
כן, יש רק בעיה אחת. שהתת מודע הקולקטיבי של עמי המערב הוא נוצרי. והתת מודע הקולקטיבי, ואפילו המודע הקולקטיבי של עמי המזרח הוא מוסלמי. ומבחינתה של הנצרות ומבחינתו של האסלאם, יש לתקומת מדינת ישראל משמעות תיאולוגית. בין שאנחנו רוצים, בין שאנחנו לא רוצים. עוד יותר כשמדובר באתאיסטים. כן, פעם היה איזה איש מדינה מהשמאל הרדיקלי בצרפת. אדם מקביל איכשהו נגיד למרץ הישראלי. אמר לאחד הרבנים, תדע לך שאני לא מאמין בכל השטויות של הכנסייה. לא מאמין כל זה. אבל למה צלבתם אותו? כן. כלומר, בסופו של דבר, התפקוד... כן, התפקוד של הנפש האירופאית הוא נוצרי, אין מה לעשות. גם כשהאדם לא יודע, דווקא אדרבה, יותר, כשהוא לא יודע שהוא נוצרי, זה עוד יותר חריף. כי אופן התפקוד שלו הוא על פי זה. אפשר לנסות להתעלם, אבל אם אתה רוצה לדבר על מישהו, אתה צריך לדעת מה מחיה אותו. ואם אתה לא תדע מה מחיה אותו, אתה פשוט לא תבין על מה מדובר. אותו דבר גם לגבי הסכסוך הישראלי-ערבי. אנחנו לא מבינים מה מניע את אויבינו, ולכן אנחנו מדברים כאילו שהם אנשים שיש להם אותם מאוויים כמו כל אדם צעיר פה במדינה. כן, כמעשה בממם שלי במילואים, שכאשר עמדנו על גבול ירדן, אמר לי, שרקי, אני יותר מזדהה עם החילוני הירדני מאשר איתך. אמרתי לו, אין לי שום בעיה עם מה שאתה אומר, יש רק בעיה אחת, שהאיש הזה שאתה מזדהה איתו לא קיים. זאת אומרת, הוא משוכנע שבצד השני של הגבול יש אנשים רבים שכל מה שמעניין אותם זה להסתובב בדיזנגוף. שזה עולמם, כי הרי זה נורמלי לרצות להסתובב בדיזנגוף וללכת לפאב. רק כמה משוגעים הם הולכים נגד זה. אבל ברור, זה האדם. והוא לא מבין שמדובר על סוג מסוים של תרבות ושיש אופציות תרבותיות אחרות. כל הזמן שאנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו לא נבין את מהות הסכסוך. זה כמו שלמשל היה פעם איזה ראש ממשלה ישראלי שאמר, זה שאני נותן, זה שאני רוצה להקים מדינה פלסטינית, זה כדי שהסכסוך לא יהפוך לסכסוך דתי. כי אם הוא יהיה דתי, לא יהיה לו פתרון. יש רק בעיה אחת. הסכסוך הוא דתי. זאת אומרת, זה שאתה תחליט שהוא לא דתי, זה לא הופך אותו ללא דתי. מה?
כמו הסטיקר.
כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. נכון. כן, מה אתה אומר? צריך לראות מה בעצם עומד מולך. כלומר, כשאתה בא, נגיד, להילחם, אחד הדברים שכל אסטרטג צריך לדעת, מה הכוונות של היריב.
מה שעומד מולי זה עולם דתי?
בוודאי.
כל העולם?
לא, מדבר על העולם המוסלמי למשל, כן? ברור. טוב, גם בעולם הנוצרי, צריך להבין מה היסודות של התרבות המערבית. זה לא, זה למשל אחד הדברים שהיום מופצים בעולם כולו, שהמוסר זה החסד. החסד. בכל סרט אמריקאי, את הרע הורגים רק אחרי שניסו לא להרוג אותו ושהוא פצע את הטוב. ואז בדלת ברירה הוא נהרג. כן? זאת עמדה שרואה בעשיית הצדק בעיה מוסרית. כן. נתונים. החלטות העצרת הכללית. 2013. 21 נגד ישראל, 4 על שאר העולם. אתה מקשיב? במקום לדבר שם עם החבר שלך? כן. נתונים. החלטות העצרת הכללית 2013. 21 נגד ישראל, 4 על שאר העולם, 1 על סוריה, 1 על איראן, צפון קוריאה ומיינמר. כנראה. אולי זה נכון שהעולם מסתכל עלינו בצורה אובססית. אצלי הם אומרים אובססיבית. היות ותפקידנו, אור לגויים, עינוי אסירים במדינה אחרת לא חשוב כמו שבירת אצבע שישראל גרם. הלו כתם מזערי בתוך בגד שכולו לבן הרבה יותר ניכר. יש רק בעיה אחת, ששבירת האצבע לא הייתה כתם מוסרי. אבל זה נחשב לכתם מוסרי בעיני מי שחושב שעשיית הצדק זה דבר לא מוסרי. כן, זה נקודה שצריך לשים לב. כן. צריך לזכור שבין כל האומות היום, אנחנו המדינה המוסרית ביותר בעולם. הכי טובים. זה אנחנו. על פי המציאות, מה זאת אומרת?
למה לקחו סכינים, ולא, אנחנו מסרים, רצו לצלוח את החיילים,
שלא עושה הכל, לא לקחת הסכינים. כן, במדינה אחרת, בכלל לא הם מדברים על זה. זהו, טוב. אז אם כן, בואו נקרא עכשיו, עכשיו אחרי כל הדברים, יש לנו נתונים להבין את השורות הראשונות של הפסקה. העולם ומלואו, לאור ישראל מחכים, לאור עליון של בהירות תהילת שם השם, של עם זו יצר לו, אל. לספר תהילתו. גמרתם שם? שתוללים כזאת בפינה. טוב. הידיעה המנוחלת מברכת אברהם. הברוך לאל עליון, קונה שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון, ואלוהים לא יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו, ונימו אל נחר העם, ומטהר את העולם כולו מטומאתו ומכל מחשקיו. העם אשר נחל חמדה גנוזה. מי זה? זה התורה. כלי חמדה שבה נבראו שמיים וארץ. לא חזיונות לב. לא מוסר אנוש, לא רק חפץ הגון וציור טוב, כל הדברים האלה יש בנצרות. לא הפקרות העולם החומרי בכל הרחב, לא עזובת הגוף, ביסוד אורלתו ותומתו, ועזובת החיים והחברה, הממלכה והמשטר בשפלות זו המתם, כל זה יש בנצרות. ולא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים, אשר נפלו יחד עם חטאת האדם בשפלותם, כל זה יש בנצרות. כי אם, אז מה יש כן בישראל? רוממות, הכל. רוצים לרומם את הכל. כולל חיי הגוף, לכן למשל הקדושה אצלנו עוברת דרך ברית המילה. ברית המילה סימן בגוף. אור הלבנה כאור החמה. מה זה אור הלבנה פה? זה העולם הנמוך. הוא צריך להתרומם, להיות כאור החמה. אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה שבעת הימים כאור שבעת הימים. זאת אומרת, הייעוד הישראלי הוא קידוש הכל, העלאת הכל. אין ייאוש בעולם כלל. ג'א וולד. אין ייאוש בעולם כלל. מה? כל הדברים, הגוף, היצרים, החברה, הפוליטיקה, המשטר, האומנות, כל זה צריך להתעלות. הנצרות התייאשה מזה. אמרה, כל זה תעזוב, תן את זה בידי הרשעים. תן לקיסר את אשר לקיסר, ואלוהים מטפל בנשמה בלבד. לאלוהים את אשר לאלוהים. בסדר? אז יש פה חלוקה עקרונית של העולם. העולם חצוי. בתפיסה הנוצרית, ביהדות מעולם לא התייאשו. כן, כפי שאמר רבי נחמן, ג'א וולד, אין ייאוש בעולם כלל. טוב, הלאה. אין מוחם וליבם, אין נפשם ורוחם של כל עם ולשון יכולים עדיין להסתגל לקדושת עולמים, לחדוות גאות השם, שליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה, החבוקה כולה באחדות האלוהית, בעומק כתובה, ברם גבורתה, בתארתה ותרצוחה. ואנו מכירים את כל השפעותיהן השונות של כל ההדרכות של האומות כולן, את דרגותיהן לפי ערכם. כלומר, אנחנו לא באים לבטל את מה שהאומות חידשו בעולם הרוחני, הדתות וכדומה. יש לזה ערך. אנחנו גם, יש לנו מפתח כדי לדעת לדרג. מה יותר טוב, מה יותר גרוע וכדומה. יש לנו, אם כן, תו תקן ישראלי לדתות ואמונות. את האור שבתוך החושך לכל מידותיו, ואת עומק המחשקים לכל מיני מושיפותיהם. ניצחנו בהתחלה את העננים הכבדים והמגועלים אשר לממלכות האליל. והננו הולכים ומנצחים גם את ענני החושך הקלימה. ביטול המצוות... מה? מה אתה אומר? יש לנו אצלנו, מתוך הקודש פנימה. יש לנו סולמות ערכים שעל פיהם אנחנו יכולים למדוד. כתוב שלעתיד לבוא, שרי יהודה ילמדו בתיאטראות ובקרקסאות של רומא. מה הם ילמדו? אז הרב קוק דן בזה על פי התוספות שם, שני תירוצים בתוספות, רשי ותוספות. האם זאת תהיה תורה דתית או תורה פוליטית? כלומר, אנחנו נסביר לגויים כיצד לתקן ולהעלות את התכנים שלהם עצמם. בסדר? כן. הנצרות או האתאיזם או כל מיני דברים. נכון, ודאי, 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 ודאי. בתפיסה הזאת. ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מהמינות וצידדי ליליותה, יחד עם התגברותה לקלוט לעמידתנו ערכי אמונה ומוסר בפום ממלל רב רבן. למור הרבה ושלא לעשות גם מעט. מקושרים הם המאפלים הללו עם אותה התמתמות הגויית שלא תוכל להכיל בלב הערל את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהרה, שהיא קושרת שמיים וארץ. למה הם ביטלו את המצוות? אצלנו המצוות זה מה שמקשר בין שמיים לארץ, אבל הם לא יכולים לקבל תפיסה שקושרת שמיים וארץ, גוף ונשמה, אמונה ומעשה, ציור ומפעלים, אישיות וחברה, עולם הזה ועולם הבא, הוויית עולמים בראשיתם וגורלם באחריתם, רוממות עול מעד, שמחת שמיים וארץ וכל צבעם, במחיית שם מושאר וכל צל אלילי, בהתאר גם שפל דרגת העולמים מזוהמותיו, בהתיישר גם העקמומיות היותר מעוותה ומלפפת, יחד עם כל סילוף גם היותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. יש פה כמה שאלות. הערה. ג'א וולד, היינו גוולד ממרוקאית, לכל מי שהתעורר אצלו ספק, אך משום מה לא העיז לשאול. כן, אני הרי פעמיים אמרתי את הביטוי, ג'א וולד, אין ייאוש בעולם כלל. אף אחד פה ב... כיתה לא העיז לשאול מה זה ג'א וולד. אז יש פה אחד צדיק. מה? כי אתה הבנת. כן, אבל יש פה מי שהתנדב לפרש. ג'א. אתה צודק, אתה צודק, בסדר. יש אלה
מצפון.
הוא מסביר שג'א וולד, שהרב שרקי אמר, זה גוולד. כן, פשוט בקריאה תימנית, יותר נכון. כן. אבל... גם ביטוי, לא, אבל הוא אומר שזה במרוקאי, זה לא נכון, ג'ה זה דווקא הצורה התימנית של ביטוי הגימל הדגושה. כן. אבל גם בתפיחה העצמית על השכם שיש סכנה של הסתאבות, הלא כן, נכון, יש סכנה. כן, והעולם הגוי, אומר הרב, ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חיבור והתמזגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש, השיתוף הוא להם להתעתה תכלית העלייה. כלומר, הם מדברים על שיתוף האלוהות לפני זריחת אורן של ישראל. אבל כמה אומלל הוא העולם שהרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש והיא מתאמרת למבחר מאווייו. כמה אוצרות רשע הכלולים תחת שקר נורא והיום זה שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לעין כל עובר למור, ראו שאני טהור. וכמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. כמה אור צריכים להרבות, לגאול את האורות נפילי המחשקים. והם יגאלו. גאולת עולמים. איך? בגאולת גוי קדוש. אנחנו, אם כן, באים לארץ הזאת, בונים את המדינה הזאת, כדי לגאול את העולם הנוצרי ממחשקיו. עד כאן להיום. שלום.